שלום לכולם. דוד המלך מלך 40 שנה, וגם שלמה מלך 40 שנה. כשמסתכלים כמה התיאור מקבל דוד המלך בתנ"ך, מבחינת שטח או משהו כזה, ספרתי לפי עמודים בתנ"ך, אז 80 עמודים בתנ"ך עוסקים בדוד מהרגע שהוא מתחיל את הדרך שלו ועד נפטר. וב-40 השנה של מלכות שלמה יש רק 23 עמודים, אם מוציאים מזה את התיאור המפורט מאוד של בניין המקדש, שזה עשרה עמודים, נשארו 13 עמודים. כלומר, שני מלכים, אחד אחרי השני, שניהם גם צדיקים, אחד קיבל תיאור כזה ואחד קיבל תיאור כזה. טוב, אז אין לנו טענות, כי התנ"ך הרי לא מספק את התיאור שלו רק לפי כמות הזמן שבן אדם שלט, או כמות המעשים שהוא עשה, אלא יש לתנ"ך עניין להעביר לנו מסר מסוים. אז כנראה לגבי דוד היה צורך בהרבה מאוד תיאור, כדי שנלמד מזה הרבה מאוד לקחים ומוסרים. ולגבי שלמה היה צריך כנראה פחות, אז לכן התנ"ך הסתפק בפחות. דווקא בגלל זה אני חושב שחשוב מאוד לשאול את עצמנו מה מאפיין, איך התנ"ך מצייר לנו את מלכות שלמה. זה בהחלט יכול להיות שאילו היינו חיים בזמן דוד או בזמן שלמה, אולי היינו מרגישים את הדברים קצת אחרת. אבל הרי לא, השאלה היא לא איך הרגיש תושב ממוצע בימי המלך הזה או הזה, אלא בעצם מה התנ"ך רוצה להגיד לנו על מלכותו. ובדבר הזה אני חושב שהפרקים שיש פה, פרקים ד'-ה' ו', אני אוכל לדבר על דייד היי, כי פרק ו' כבר מתחיל את בניין הבית, וזה מסתרה גם בפרקים הבאים, אז על בניין בית המקדש אני לא אדבר, הוא חשוב, הוא ראוי, ראוי לדבר עליו הרבה, קודם כל התנ"ך מדבר עליו הרבה, אז ודאי ששווה לדבר עליו, אבל זה לא במסגרת הנושא שלנו, ובוודאי, אבל בכל אופן אני מקדים את זה, כי אי אפשר לדבר על מלכות שלמה בלי להזכיר קודם כל, זה גם לפי כמות התיאור, הדבר אולי החשוב ביותר והמשמעותי ביותר שעשה שלמה הוא בניין המקדש. לא מדובר כמובן רק בבנייה טכנית של מפעל בנייה, כנראה גם מפעל בנייה מכובד, אבל זה ודאי הדבר אחד החשובים ביותר או חשוב ביותר. התנ"ך מקדיש לו הרבה דיון, הוא נושא מרכזי, הוא נושא מרכזי בחייו של עם ישראל, אבל כל זה לא שייך לדיון שלנו פה. אז אנחנו נדבר בעצם בעיקר על פרקים ד' ה'. ואם באמת היו שואלים אותי מה מייחד את שלמה המלך, אני אומר, הוא החכם מכל אדם, הוא היה שופט, זה היה לנו בסיפור של פרק ג' משפט שלמה, מי לא שמע על משפט שלמה, זה אפילו ביטוי. אז זה מה שמייחד את שלמה המלך. וכשאנחנו קוראים בתנ"ך, במיוחד פרק ד', זה פרקים מהפרקים שהייתי אומר שזה לא הפרקים שהכי מעניין לקרוא אותם, וגם בקושי היינו יודעים שהם היו קיימים בתנ"ך, אלמלא היינו לומדים בתוכנית שמחייבת אותם לקרוא את כל התנ"ך מתחילתו לסופו. יש פרק שכל ילד יודע שכתוב בתנ"ך. אני חושב שאפילו תלמידים בבית ספר יסודי שמעו על משפט שלמה. אולי הם לא קראו את הפרק, אבל שמעו עליו. זה מושג מפורסם. כל אחד יודע שהיה דבר כזה. שהוא היה חכם מאוד ולא לשפוט, שהיה חכם מכל אדם. אבל איזה שרים היו בממשלה שלו וכמה ניצבים, טוב, אני גם לא יודע אם אנחנו יודעים איזה שרים יש היום בממשלה. אז זה לא דבר כזה מעניין. אבל זאת בדיוק השאלה, אם זה לא דבר כזה מעניין וחשוב, למה זה מעניין את התנ"ך לכתוב את זה? וכאן פרק ד' מוקדש לתיאור מפורט. לשם השוואה, גם אצל דוד היו שרים. כל מי ששלט היו לו עוזרים, נכון? אין דבר כזה שליט על ארץ גדולה ועם בלי שיש לו עוזרים. אבל לא תמיד התנ"ך מספר לנו מי הם. אצל משה רבינו אנחנו לא יודעים את השמות של העוזרים שלו, אבל אנחנו יודעים שבשלב כלשהו היו לו 70 זקנים. בשמואל א' פרק ח', פסוק י' ד', מונים, בשמואל ב' כמובן פרק ח'. כן, שמואל ב', זה לא יכול להיות שמואל א'. בשמואל ב' פרק ח', טוב, אני לא אדבר על זה, אתם כבר מכירים את שמואל ב' פרק ח', יש רשימה קטנה, פסוקים י' עד י' ח', 4 פסוקים קטנים ומצומצמים, וכתוב שדוד שם באדום נציבים, ואז כתוב שדוד היה מלך, ובעצם פסוקים ט' ז' עד י' ח', 3 פסוקים מוקדשים למערכת המנהל והממשל. אני קורא, ויואב בן צרויה על הצבא, מי היה מפקד הצבא, יושפט בן החילוד מזכיר, זה כנראה תפקיד בכיר, צדוק בן החיתוב ואחימלך בן אביתר כהנים, זה גם חשוב, כי זה יהיה חשוב לנו מאוד להמשך הסיפורים, כמו שאתם כבר יודעים, אז זה גם אינפורציה חשובה. וסריה סופר, ובניהו בן יהוידע, באמת זו שאלה טובה, מה עשה בניהו בן יהוידע אז, והקריטי והפליטי, ובני דוד כהנים היו. זהו, בזה נגמר העניין. מגיעים לשלמה, הם שלטו, על שטח דומה ועל אותה אוכלוסייה פחות או יותר. הרי כמה עם ישראל גדל בין ימי דוד ושלמה? אולי שטחי השליטה גדלו קצת, אבל את המלחמות פה עשה דוד. אז יש שרים, אני חוזר עכשיו לפרק ד', והיא המלך שלמה מלך על כל ישראל, זה ממש מקביל לניסוח אצל דוד. ואלה השרים שלו, עזריהו בן צדוק, אלי חורף, אחיה בן שישה סופרים, יושפט בן החילות מזכיר, שמר על תפקידו, ובניהו בן יהוידע על הצבא, כבר שמענו איך הוא קיבל את התפקיד, צדוק ואביתר כהנים, זה ממש מקביל לפסוקים על דוד. ועזריהו בן נתן על הניצבים, עכשיו זה כבר פה חידוש, וזבוד בן נתן כהן רעי המלך, ואחישר על הבית, ואדונירם בן עבדה על המס, אולי זה אחד הדברים החשובים, יש ממונה על המס. אדונירם זה מילא תפקידו שנים רבות, עד לסיום הטרגי, כאשר רגמו אותו במסגרת המהפכה של רחבעם. אבל כרגע לא חשוב לי גורלו של אדונירם, אלא מה הוא מסמל. כל מלך לוקח מס. משום שבלי מס אי אפשר לקיים את המלכות. למלך יש הוצאות, יש צבא, יש הוצאות אחרות של השלטון, והוא לא יכול להוציא את זה מכיסו, ברור שהוא לוקח מס, זה א' ב'. פרשת המלך של שמואל מתאפיינת בעיקר בסוגי המיסים. לא, מיסים זה לא רק כסף, כן? זה יכול להיות מס עובד, זה יכול להיות את בנותיכם ככה לקחות את הבחות, את בחוריכם ככה, וסלותיכם וחמיכם. זאת אומרת, יש כל מיני מיסים, אבל ברור שיש מס. אבל אצל דוד לא שמענו מי היה גובה המס. האם זה אומר שדוד הנהיג מדיניות בלי מיסים? קשה לי להאמין. את כל מסעות המלחמה מישהו צריך לממן. אז נכון שיש אחר כך שלל אויבים, אבל ודאי שהיה איזה מס. אני מניח שהיה מס וששילמו אותו, וכמו כל מס היו גובי מס. הייתה איזו שיטה. אבל לא צוין האיש, פה כן מצוין האיש, וכפי שאנחנו נשמע תרף, המס הזה הוא דבר חשוב. כי בהמשך, בפרק ה' כתוב, שהמלך שלמה העלה מס מכל ישראל 30,000 איש. מס עובד. ואחר כך כתוב גם שהיו לו 70,000 נושא סבל, או 80,000 חוצה בהר, לבד משרי הניצבים, 3,000 ו-300 עורדים בעם, עושים המלאכה. כלומר, היקף המיסוי בהיקף של מס עובד, כלומר, אדם שמגייסים אותו, כמו שמגייסים היום למילואים, פעם היו מגייסים למס עובד. יש עבודות ציבוריות, עכשיו צריך לבנות את כביש, צריך לבנות את מגידו. אז מגייסים עכשיו 10,000 אנשים לבנות את מגידו ואת הכבישים אליה ואת כל התחזוקה והכל, מגייסים אותם לכמה חודשים ויחזרו הביתה. זה סוג של מס, זה נקרא מס עובד. ופה זה בניין המקדש. אז נושא המס, עכשיו נושא המס, אז קודם כל מעניין שהיה מס, אבל למה זה חשוב כל כך לתנך לספר את זה? עכשיו נשמע את ההמשך. ולשלמה 12 ניצבים וחלקלו את המלך ואת ביתו. כל אחד קיבל חודש. הר אפרים, שלבים, ארץ חפר, נפדור, בקיצור 12 ועוד אחד ממונה על כולם, ונציב אחד אשר בארץ. הפירוט הזה, אני חושב, זה פרק שלם בעצם, מוקדש, הייתי אומר, למערכת הארגונית והמנהלית. למה זה חשוב ואת מי זה מעניין? אני חושב שאולי זה חלק מהתשובה. זה חשוב וזה מעניין, כי זה בא לאפיין באופן מסוים את מלכות שלמה. מה שמציין את מלכות שלמה זה הפיכתו של עם ישראל או לממלכה ממוסדת, מה שנקרא, והממלכה נכונה ביד שלמה, או אולי אפילו הייתי אומר מעבר לזה לאימפריה קטנה. תראו, אף פעם עם ישראל לא היה מעצמה בסדר הגודל של אשור ומצרים. מי שקורא את התנ״ך מתחילתו ועד סופו, יש תמיד שתי מעצמות. אחת בצפון, אחת בדרום. מבחינתנו, אחת בצפון, אחת בדרום. אחת זה אשור, לא משנה, אשור, בבל וכו', ואחת זה מצרים. והם באמת היו מעצמות. גם בהיקף הצבאות שלהם, גם במפעלי הבנייה שלהם, גם בהשפעה הכלכלית, התרבותית, אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה. עם ישראל אף פעם לא היה ברמה הזאת, מעצמה כזאת. אבל, בימי שלמה, עם ישראל, או רציתי כמעט להגיד מדינת ישראל, הגיע למצב שהוא מה שאנחנו אוהבים לקרוא היום מעצמה אזורית, כמו שאנחנו אוהבים להגיד על עצמנו. מדינת ישראל היא מעצמה אזורית. אנחנו לא ארצות הברית ולא רוסיה, אבל אנחנו גם לא כווית לבנון ואפילו לא סוריה. למרות שסוריה יש הרבה יותר אוכלוסייה מאשר פה. אבל היא אף פעם לא הייתה מעצמה אזורית בשום מובן. מדינת ישראל היא כנראה כן מעצמה אזורית. למה? קודם כל כי יש לה יכולות צבאיות בסדר גודל אחר משאר המדינות, יש לה יכולות כלכליות אחרות וכו'. אז דבר כזה כנראה התנך רוצה להגיד על שלמה. שלמה בעצם הפך את עם ישראל לחי ב... שוב, אני לא יודע להגיד ממלכה, מדינה, אבל יש איזה מיסוד מסוים. ובזה יש ניגוד גדול בין דוד ושלמה. אין ספק שדוד הניח תשתיות לעניין הזה. ממלכה ומדינה לא צומחת ברגע, וסדרי ארגון, מנהל וממשל, צריך לטפח אותם. זה לא דברים יום אחד קמים ומלבישים אותם על העם כמו שהוא. אבל דוד בעצם היה עסוק הרבה במלחמות, כמו שנאמר, איש מלחמות אתה, ובאמת רוב התיאורים שמתגשים לדוד, מעבר לכל ה... בעצם כל התיאורים כמו שמתגשים לדוד זה מלחמות. רק חלק זה מלחמות עם אבי מבחוץ, וחלק זה מלחמות בתוך ביתו. אבל זה הסימן כל הזמן של דוד, עסוק במלחמה. גם אם זה לא היה רוב זמנו, אני לא יודע, אבל זה מי שקורא את התנ"ך, זה מה שהוא שומע. לעומת זאת, אצל שלמה מדובר כבר על מיסוד של ממלכה, והארגון שלה בא לבטא את זה. יש לזה באמת הרבה ביטויים, והביטויים האלה, יש להם כמה סממנים בולטים. סממן אחד שאני רק אזכיר אותו בקיצור, זה שמות החודשים. אצל שלמה אנחנו רואים שמות חודשים חדשים. נכון? יש ירח היתנים, יש ירח זיו, ירח בול. רק אצל שלמה, אף מלך אחר, לפניו או אחריו, לא היו לו שמות אחרים לחודשים. תגידו, מה אכפת לך מה שמות החודשים? תשובה היא מאוד פשוטה. שמות חדשים, זה בכלל לא משנה שהשמות האלה הם כנענים, אבל שמות חדשים של החודשים מעידים על ארגון מחודש של סדר היום. תארו לעצמכם שנחליף את אלול ותשרי בספטמבר ואוקטובר. בעצם אולי זה כבר ככה. אבל זה ברור שזה שינוי עצום. זה שינוי גדול. נעזוב את השאלה, ספטמבר ואוקטובר זה של גויים. הרי גם תשרי וחשבל של גויים. אבל זה לא משנה פה מהגויים, אלא... זה שינוי, שינוי הלוח, וזה לא מקרה שדתות חדשות, זה לא מקרה שכל מיני מדינות שרצו להראות עצמאות, לוח השנה והשמות של החודשים זה דבר משמעותי. עכשיו, איך כל התנ"ך סופר מיציאת מצרים? תמיד ליציאת מצרים, עד חורבן הבית יש רק בחודש הראשון ובחודש השני, בחודש השלישי ובחודש הרביעי. אז במדבר זה היה מובן, בימי השופטים זה היה מובן. כששלמה שם שמות חדשים, לפי הבנתי, שלמה אומר... אין טעם לספור יותר ליציאת מצרים. ספרנו ליציאת מצרים כשעוד לא הגענו למטרה. עכשיו כבר הגענו למטרה. עם ישראל בארץ ישראל, יש מקדש, גמרנו. הגשמנו את החזון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו. הגיע הזמן לתת לזה ביטוי בתודעה. איך נותנים לזה ביטוי בתודעה? מחליפים את הלוח, כמו שהרמב"ן אומר. למה אנחנו משתמשים בשמות הבבליים אלול תשרי? כדי לתת ביטוי בתודעה שלנו לשיבת ציון. אז עכשיו נחזור לשלמה, אני משער, לא בטוח. א', זה מבטא תודעה חדשה, וב', זה גם מתאים מאוד למערכת ארגון חדשה. עושים מערכת ארגון חדשה, יש לוח, יש נציבים, יש חלוקה מנהלית מפורטת. זאת אומרת, החלוקה המנהלית, לפי ההבנתי, באה לתאר לא רק כמה טובות עשה שלמה לישראל, אלא בעיקר את העובדה באמת שעם ישראל הפך לממלכה גדולה ומשמעותית. ובתוך זה יש מרכיב אחד מאוד בולט. ויהי לשלמה, פרקי פסוק ו', 40,000 אורוות סוסים למרכבות ו-12,000 פרשים. לפי המספר שכתוב פה בספר מלאכים, היו לשלמה 40,000 אורוות, שאלה מה זה, ו-12,000 פרשים. השאלה אם זה 12,000 סוסים או רק 12,000 פרשים. אתם יודעים שמספר הטייסים בחיל האוויר זה לא מספר המטוסים בחיל האוויר, כן? יש הבדל, יש כמובן הרבה יותר טייסים עם טוסים. אותו דבר כנראה גם עם פרשים וסוסים. מה היקף הסוסים של שלמה? אבל יש שאלה אחרת בכלל. למה? תנ"ך תספר מה היקף הסוסים של שלמה. מישהו סיפר לנו פעם מה היקף החמורים שהיו לדוד? כמה גמלים היו ליהושפט? כמה סוסים היו לחזקיהו? לא שמענו, את מי זה מעניין הדבר הזה? התשובה היא זה מאוד מעניין. למה זה מאוד מעניין? כי מספר הסוסים למרכבו זה... לדעתי אפשר לשקול את זה פחות או יותר כמו להגיד כמה סדק הטנקים של צהל. באמת כשמדברים על זה שישראל היא מעצמה אזורית, סדק הטנקים של צהל הוא אחד הגורמים המשמעותיים, אם לא המשמעותי ביותר, במשוואות של סדר הכוחות. זה אומר איפה אתה נמצא. אז אם לשלמה יש 12,000 פרשים, זה אומר איפה אתה נמצא. זה הרבה 12,000 פרשים? אני לא יודע. שאלתי עצמי את השאלה, וכיוון שאני לא יודע, אני יודע שלאף אחד בתנ"ך לא היה ככה בי. אבל אני אספר לכם רק שבצבא הרומאי, במערכה, מעריכים שהיו 5,000 סוסים פעילים. אלכסנדר מוקדון, בקרבות הגדולים שלו, שאיתם הוא כבש את כל העולם הידוע בזמנו באזור הזה של העולם, היו לו 5,000 פרשים. בקרבות פרס ויוון, בקרבות הגדולים בין אחשוורוש ליוון לפרסים היו לפי המספרים שהיוונים מוסרים, אולי זה מוגזם, 80,000 פרשים. בכל אופן, שוב, בקרב של חניבל נגד הרומאים 9,000 פרשים. 12,000 פרשים, בקיצור, לפי המספרים של העולם הקדום זה צבא בסדר גודל מעצמתי. מכובד, מכובד למדי. אני לא יודע אם 12,000 פרשים זה אומר שזה באמת מספר הסוסים הפעילים בלחימה. זה לא חייב להיות אותו דבר, אמרתי כבר. יכול להיות שיש 12,000 פרשים ויש רק 4,000 סוסים, אני לא אכנס פה לדיון, הרי יש גם סתירה בין מלאכים לדברי הימים שכבר הוטרדו מן החזל. יש כמובן כאלה שאמרו, היה לו גם וגם, 40,000 רובות ובתוכם 4,000 סוסים. אבל אני לא אכנס לתירוץ הזה שהוא מבחינה מציאותית, אז לא ישראל ויהודה רבים ככל אשר על שפת הים, אלא הסוסים רבים ככל אשר על שפת הים. אבל גם אם היו לו רק 12,000 פרשים, ונניח רק 5,000 סוסים, זה המון. אם היו לו 1,000 מרכבות, רק 1,000 מרכבות, זה המון. בקרב קרקר שבו נלחמה האימפריה האשורית נגד הקואליציה של אחאב ישראל והרם, האשורים הפסידו, זאת אומרת, הם לא ניצחו, נגיד את זה ככה, אומרים כי היו להם פחות מדי מרכבות, סך כל המרכבות שהשתתף בצד הקואליציה לא עלה על 3,000. זאת אומרת, 3,000 מרכבות לכל צד. פחות או יותר לאשורים האלה היו רק 2,000 ומשהו. זאת אומרת, אם מישהו מעמיד 3,000 מרכבות, זה צבא של מלך אשור. שאיתו אחר כך מלך אשור כן כבש את ארם וכו'. אז אם לשלמה יש 12,000 פרשים, ויש לו 40,000 רובות, נניח כרגע ש 40,000 רובות זה 40,000 מקומות חנייה לסוסים, שבתוכם יכולים לחנות 10,000 סוסים. כלומר, כל סוס יש לו כמה חניונים, יש לו חניון במגידו, יש לו חניון בחצור, יש לו חניון בירושלים, אני לא יודע. זאת אומרת, לא בקיא בדיוק.
מזגן
פה. אני חושב שיש מזגן, לא? מה? עד 6. אז, אבל ברור שמדובר, איך שלא נפרש את זה, מדובר בסדר גודל גדול, ואולי זה מה שהתורה רוצה להגיד לנו. אם יגידו לכם היום, למדינת ישראל יש 4,000 טנקים, או מסוגלת להעמיד, לא יודע, 3,000 טנקים בקרבות בשעת חירום, כולל כל הטנקים הישנים שיוציאו אותם מהימחים והכל, אז תגידו, זה סימן שהיא מעצמה אזורית, כי זה סדר כוחות רציני מאוד. אולי זה, אז זה מה שיגידו היום, זה מה שמפרסמים בכל מיני עיתונים כשדנים במה עוצמתה של מדינת ישראל. לא שואלים כמה מכוניות יש פה, אלא שואלים משהו אחר, אותו דבר אולי שלמה. כלומר, אם נסכן את הנקודה הזאת, יכול להיות שהסוסים מביאים את זה. התנ"ך עוד מוסיף, והשעורים, סליחה, וחלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה וכו', והשעורים והתבן לסוסים ולרחש. יביאו למקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. זה אולי רומז למה שאמרתי, שמיקום הסוסים משתנה לפי צורכי הביטחון והשיקולים הכלכליים והפוליטיים, איפה ממקמים אותם, ותפקיד הניצבים הוא לדאוג גם להספקת המזון לפי התחנות השונות. זה כנראה פירוש הפסוק, נכון? אבל למה, שוב, למה צריך לפרט את הכל? זה מראה שאנחנו מעצמה. זאת אומרת, במילה פשוטה, שלמה זכה, או עם ישראל זכה בימי שלמה, או שלמה זכה להביא אותנו למצב שאנחנו באמת בתור מעצמה. התנ"ך גם מספר כמה היה לחם שלמה. לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולת ו-60 קור קמח. שוב, מה שמטריע אותי זה לא השאלה אם הוא אכל הרבה או מעט. לא הוא באופן אישי. אלא למה התנ"ך מספר לנו? הרי ברור שכל מלך מאכיל את כל אלה שסמוכים על שולחנו, וסמוכים על שולחנו זה גם צבא הקבע וגם מערכת המנהל והממשל וכו'. בדיוק כמו שמדינת ישראל היום נותנת ארוחת צהריים לכל חייל, נכון? אז בכל זאת לא מדברים בחדשות על השאלה כמה עולה בתקציב הביטחון הארוחות. למרות שמדי פעם כשדנים על תקציב הביטחון אומרים שחרר את החיילים כמה חודשים קודם ותחסוך הרבה כסף לצבא. ברור שהמזון לחיילים הוא חלק מתקציב המדינה, אבל זה סיפור שהתנ"ך מספר. אגב, המזון הזה הוא הרבה, כמויות המזון האלה, אברבנאל, שכידוע לכם היה שר אוצר בהכשרתו המקצועית, עושה את החשבון שהמזון שמתואר פה מספיק ל-60,000 איש ליום. ואברבנאל מסביר שבגלל זה הוא היה זקוק ליבוא, אברבנאל מבין ש-40,000 רובות זה 40,000 סוסים. הוא אומר, זה מספר, אברבנאל חי להזכירכם במאה ה-15. הוא אומר, במקום שהיו סוסים. כן? הוא אומר, זה מספרים עצומים, ואז באמת, אני אקרא משפט אחד שאברבנאל אומר, קנה שלמה שלום מלכות והכנעת אויביו בסוסיו ובפרשיו, ולכן החזיק בהם. במילים פשוטות, החזיק צבא אדיר, וכך השיג שקט אזורי. זה גם רעיון. בכל אופן, אז זאת נקודה אחת. אבל הנקודה השנייה, ואולי החשובה יותר, היא ההמשך, פרק ה' פסוק ת'. ויתן אלוקים חוכמה לשלמה, ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב ככל אשר על שפת הים. כולנו יודעים ששלמה היה חכם מכל אדם. אבל כאן, כששואלים אותנו, ובמה התבטאה החוכמה של שלמה? אז אני אקרא את הרמב״ם. אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הם, אומר הרמב״ם בסוף הלכות תמורה, ראו להתבונן בהם, וכל מה שאתה יכול לתן טעם, תן לו טעם. הרי אמרו חכמים הראשונים שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה. כלומר, במה התבטא חוכמת שלמה? בלימוד תורה. לימוד תורה במובן הרחב. הוא ידע את כל סודות התורה, או לפחות כמעט את כל סודות התורה. כלומר, אם אני שואל את עצמי, איפה החוכמה, איזה חוכמה הייתה לשלמה, התשובה היא חוכמת התורה. וכך גם אומרת הגמרא. רבו שמואל, אחד אמר, במסכת ראש השנה דף כ"א עמוד ב', אחד אמר 50 שערי בינה נבנו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחד, וכולי ביקש כולי למצוא דברי חפץ, להיות כמשה, יסתה בת קול ואמרה, וחתו יושע דברי אמת. ואחד אמר, בנביאים לא קם, במלאכים קם. כלומר, שני המוראים מסכימים רבו שמואל, שלשלמה הייתה חוכמה עצומה, שערי בינה וכולי, אבל בפשטות, המקורות בדרך כלל מדברים על זה, שמדובר על חוכמת התורה, נקרא עוד מקור. הרמב״ם בסוף הלכות תמורה, בעצם זה בסוף ספר קורבנות. ילקוט שמעוני, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, ביקש קהלת לעמוד על עסקי פרה. זה גם דבר שאני חושב שדי ידוע, שאפילו שלמה המלך לא הבין את טעמי פרה אדומה. אמר לו, כתוב יושע דברי אמת, כבר כתבתי לך על ספרו של יושע, לא הכתובה על ספר ישר, עשה בישרות, עשה באמונה, גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, אין לך לערער אחריה, זאת חוקת התורה. בקיצור ולעניין, שלמה המלך בחוכמתו במקורותינו, התלמודיים ואחריהם, וככה אני חושב גם בתפיסה המקובלת, בלימוד התורה הוא הגיע לשיא החוכמה. אין, גם הרמב״ם כשהוא מדבר על המלך המשיח, הוא אומר, אני לא זוכר אם זה מלך מלכות תשובה, לא מלכות מלכים. אז הוא אומר שהמלך המשיח יהיה חכם מאוד, קרוב לשלמה, שוב, חוכמה גדולה, בדרך כלל בחוכמת התורה. ושתכונת החוכמה היא באמת מתאימה לשלמה, אנחנו רואים את זה גם מהפיזור של המילה חוכמה, השורש חכם, חוכמה וכו', מופיע בתנ"ך קצת יותר מ-300 פעמים, 100 פעמים במשלי, 50 פעמים בקהלת, כלומר חצי מכל האזכורים של השורש הזה. אנשים שנקראים חכמים, היו בתנ"ך מעט אנשים חכמים. זאת אומרת, היו מעט אנשים שהתנ"ך קורא להם חכמים. אולי היו הרבה, אבל לא כולם זכו לתואר הזה. אבל האישה התקועית היא חכמה, בצלאל, יוסף, אבל מי שכבר מקבל את התואר חכם, פעם אחת, זהו, מספיק. אבל על שלמה מופיע 16 פעמים התואר. חכם, חוכמה, חוכמה, חכם, 16 פעמים. כלומר, יחסית לכל אישי התנ"ך, כשתגמרו את התנ"ך, תראו שזה נכון, שזה רק על שלמה. יש מלך צור גם, יש ביחזקאל, אבל רק 6 פעמים. כלומר, שלמה הוא אלוף החכמים. יפה, אז עכשיו רק צריך לדעת, ומה הייתה חוכמתו? וכאן הדבר הזה הוא באמת מעניין. אנחנו פה נקרא את הפסוקים כי הם מפתיעים. אני חושב שהם מפתיעים. אני קורא פרק ה' פסוק י'. בפרק ת' מתאר שהשם אלוקים נתן חוכמה לשלמה הוא תבונה הרבה מאוד. ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. גם התיאור הוא מאוד ציורי. לא אומרים רק האיש החכם או חוכמת אלוקים בליבו, אלא ממש תיאור נרחב. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. לפי דעתי זה אולי הפסוק החשוב ביותר. חוכמת שלמה הייתה גדולה יותר מחוכמת בני קדם וגם מחוכמת מצרים. עכשיו אני שואלתי את עצמי, האם מישהו יתאר, תחשבו על מי שאתם רוצים בתור גדול הדור, מופת הדור והדרו, ואפילו מישהו שהוא אינו בן החיים. אבל אחד מגדולי הדור שחיו, שעוד שמענו, ראינו אותם מחיים. האם מישהו יגיד עליהם שהם יותר חכמים מכל חכמי אמריקה ורוסיה? לא יודע. אני לא חושב שמישהו פעם ישווה את הרב אליושיב, זכר צדיק לברכה, לזוכי פרס נובל. כי כמו שאומרים, זה לא שלך ההשוואה הזאת. הוא חכם בחוכמת התורה, ומברכים שחלק מחוכמתו ליראיו, והוא זה חכם בחוכמה כללית, אפשר להגיד שנתן חוכמתו לבשר ודם, זה משהו אחר. הרי כל היום אנחנו יודעים שחוכמת התורה זה דבר אחד, ויש חוכמה בגויים, יש, אין, אני גם לא יודע אם יש חוכמה בגויים, אבל בטח שלא, אין שבח כזה, מישהו יעלה על דעתו לפאר איזה תלמיד חכם ולהגיד, הוא יותר חכם מהפילוסופים באמריקה או בצרפת? זה בושה להגיד עליו דבר כזה. אני חושב, לא שמעתי, אני קורא לו פעם תיאורים על גדולי ישראל, בדורות שהיום, בדורות שעבר, אף פעם לא ראיתי שזה מה שמשבחים אותם. זה קצת בושה לשבח אותם בזה. והנה התנ"ך רואה לשבח את שלמה, ולא סתם, הוא מדגיש את חוכמת מצרים לבדה ואת חוכמת בני קדם באופן כללי, ומוצדק הדבר הזה, כי חוכמת מצרים היא דבר העומד בפני עצמו, מפני שתרבות מצרים היא דבר העומד בפני עצמו. בכל זאת, הספר מלאכים, זה שייך לזמן התנ"ך, לא לזמננו היום. כשאומרים מצרים, הרי לא מדברים על מצרים של היום, אלא על מצרים העתיקה. ולמצרים העתיקה הייתה הייתה שם חוכמות רבות, אתם יודעים, זה התבטא בכל מיני דברים. חלק מהדברים זה הצדדים שאנחנו רואים אותם כצדדים טכניים או טכנולוגיים, אבל מאחורי טכנולוגיה עומד ידע, נכון? אם אפשר לבנות את הפירמידה כך שקרן השמש תיפול על המומיה של הפרעו הזה דרך חור אחד בקיר בשעה מסוימת, אני לא יודע אם זה ביורצייט שלו או באיזו הזדמנות אחרת, אבל זה לא אכפת, לא משנה, אבל אם אפשר לבנות כך את הפירמידה, זה הישג אדיר. באלון שבות שבנו את בית הכנסת החדש, השתמשו בתוכנת מחשב מיוחדת כדי ועשו בליטות כאלה ליד החלונות, כדי שהשמש לא תפגע בריהוט, לפי חישוב זוויות השמש וכולי, עשו עם ככה, הסביר לי האדריכל. אחרי שבית הכנסת היה בנוי, הסבר שהתוכנת מחשב מצוינת, אבל בכל זאת השמש פוגעת בריהוט, ואז עשו הצללה לכל החלונות. זאת אומרת שגם עם תוכנת מחשב ובנייה וכו', זה לא קל זווית השמש ופגיעת קרני השמש, זה כשיש לך את זה. אבל להם לא היו מחשבים, זה עד כמה שידוע לנו, ובכל זאת הם בנו פירמידות כאלה, בכלל בניית הפירמידות היא משהו, זה רק דוגמה. אבל ברור שבניית פירמידות זה מצריך מערך שלם של ידע הנדסי, טכני, טכנולוגי, חומרי בנייה, גם הבנייה עצמה, פיקוח, ארגון, זה דבר מדהים. לא הייתי בפירמידות, אולי מישהו מכן יצא לו להיות שם, אני לא הייתי שם, אבל לפי התיאורים זה דבר מדהים, וזה רק דוגמה אחת. המצרים היו בקיאים כמובן באסטרונומיה, זה אין צחק. הם היו בקיאים בהרבה דברים. והדברים האלה זה חוכמה. עכשיו, הייתה להם גם חוכמה כללית. היה להם כל מיני אמונות ודעות, זה עולם שלם. שלא כאן המקום לתאר אותו, בטח לא בישיבה, אבל בכל מקרה, אבל זה עולם ומלואו, אפשר לומר, ובתוך העולם הזה גם יש ספרות חוכמה יותר מצומצמת, פתגמי חוכמה, סיפורי חוכמה, משנה חוכמה, אז זה חוכמת מצרים, אז זה חוכמת מצרים מצד אחד, מצד שני חוכמת בני קדם. אבל התנ"ך לא מסתפק בזה עדיין, אם חשבנו שבסדר, שלמה היה חכם מאוד, כאן הוא מוסיף עוד משפט, ויחכם מכל האדם, זה ששלמה היה חכם מכל האדם, אנחנו יודעים. אבל עכשיו, עם מי משווים אותו? מאיתן האזרחי והימן וחלקול ודרדה בני מחול. מי הם האנשים האלה אשר על חוכמתם אנו שומעים ואת פעולם אין אנו מכירים? אז רש"י אומר מחוכמת כל בני קדם יודעים במזל כדאית בפסיקתא, כלומר במילים פשוטות בקיאים באסטרונומיה, כי הרי בימי קדם אסטרולוגיה ואסטרונומיה זה אותו דבר, כן? לא לבלבל, מומחיות באסטרונומיה שווה למומחיות באסטרולוגיה וההפך, לא לנתק ביניהם. עד המאה ה-17 זה ככה, ה-17 הספירה אני מתכוון. אבל לפי משמעה והחכם מכל אדם כמשמעו, איתן ואימן אומר רש"י וחלקול ודרדה אחים היו בני זרח בן יהודה ובני מחול, אז רש"י אומר שמדובר על יהודים. אבל המשך הפסוק אומר, וישמו בכל הגויים סביב. זה דבר ראשון. דבר שני, אם הוא היה חכם יותר מכמה חכמים יהודים, אז מה עירבו אותה? זאת אומרת, הוא היה הכי חכם בעם ישראל, אנחנו יודעים. השמות האלה הם באמת בעייתיים, כי הם מופיעים גם כשמות של יהודים. ובאמת זאת שאלה, הרד"ק אומר, בני מזרח היו ידועים בחוכמה וכו', איתן האזרחי, אז הוא אומר, גם הרד"ק אומר שהשמות שבדברי הימים, אולי זה מתאים, אולי זה לא מתאים, ומביא גם דרשת רבותינו. זאת אומרת שאלה, אבל נראה לי לכאורה שיותר פשוט להגיד שהשמות האלה מציינים באמת מכל הגויים מסביב. וישמו בכל הגויים מסביב. וחוכמה כזאת מכל הגויים מסביב, אולי איתן והימן וחלקול ודרדה, למרות שיש גם שמות כאלה יהודים, אבל שמות בתנ"ך, זה פרשה שאפשר להעביר עליה שיעור בפני עצמו, אבל זה דבר שכמעט לא יוצאים ממנו, כי יש הרבה אנשים בשם אחד, והרבה אנשים שיש להם כמה שמות, ואחרי זה מתחילות תסבוכות שמאוד קשה לצאת מהם. אבל אז לכן, אם יש אנשים כאלה גם בעם ישראל, ויש גם כאלה בגויים, יכול להיות. אפשר בהחלט לפרש את זה, שהוא היה חכם גם מכל המלומדים העולמיים, זה בערך כמו להגיד, הוא היה יותר חכם מאיינשטיין. לא משנה, איינשטיין במקרה יהודי גם. אבל התכוונתי לומר, מאדם שמוחזק בעולם כאחד מחשובי החכמים. בעולם. זה... כי כתוב ויש, ועכשיו כתוב במשפט החשוב, ויש מו בכל הגויים סביב. עכשיו, ובמה עסקה חוכמתו? פה כבר אי אפשר לטעות. וידבר על העצים. סליחה, וידבר 3,000 משל ויש שיעור 5 ואלף. אז אמר משלים ושירים. מה זה 5,000 שירים? דווקא מי שישאר לנו בתנך שירים זה דוד. גם על דוד נאמר שהוא אמר שירים. אבל באמת יש לנו את השירים האלה.
שיר השירים.
כן, שיר השירים זה 5,000. לא, בסדר, שיר השירים.
לא, בסדר, אבל זה
כן, 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 נכון. כן, אבל שיר השירים הוא שונה מאוד מהשירים בתהילים. כי המזמורים של התהילים, אחרי 5 דקות אתה מבין שיש לפניך מזמור. כשאתה קורא את שיר השירים, עכשיו צריך להתחיל לעבוד. איזה חלקים הם השירים? איזה חלקים הם הנרטיב? מי פה אומר מה ואיך? והאם יש פה מקהלה? והאם יש פה... זה יכול להיות, אני לא אומר
ש... יכול להיות,
אני לא אמרת שלא, ודאי, שיר השירים השיר שלו, אני רק אומר, הוא אמר כנראה הרבה, הייתי אומר את זה בצורה אחרת, הוא חיבר 3,000 משל וחיבר 1,005 שירים, זאת אומרת ששלמה היה איש ספרות מוכשר ביותר, עסק הרבה בספרות ובשירה, לא, זה לא דבר שהרבה ממלכי ישראל עסקו לפניו, והוא עסק, אולי גם לא אחריו, וידבר על העצים, מן הארז אשר בלבנון ועד האזור אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. מה הוא אמר עליהם? אומר רשי, מה הוא דיבר עליהם? הרי זה כבר מה הוא באמת אמר. אז רשי אומר, מה רפואת כל אחד? עץ פלוני יפה לבניין פלוני, וליטה בקרקע פלונית, וכן על הבהמה, מה רפואתה ואיך עיקר גידוליה ומאכלה. כלומר רשי, בניגוד למדרשים, המדרשים אומרים, כל מה שהוא אמר זה על השילוב של, בעלי, של עולם הטבע בתוך התורה. על הארז, זה למה התורה משתמשת בעץ ארז לתאר את התורה. ועל הבהמה, אז על הבהמות יש חיטה. כלומר, המדרשים אומרים, כל מה שמוזכר פה מעולם הטבע, זה על השילוב של הטבע במצוות. אז בעצם, על מה שלמה דיבר, או במה שלמה היה חכם, הוא דיבר והיה חכם בחוכמת התורה, להסביר את טעמי התורה כמו שאמרנו מקודם. אבל רשי מפרש אחרת גם, הרבה פרשנים פה הולכים כמו רשי. רשי אומר, הוא דיבר על הארז. אז מה כבר אפשר להגיד על הארז? אפשר היה להגיד כמו שאמרתי מקודם. הוא כתב שיר שמתפעל באופן פיוטי מיופי הבריאה. יש כמה מזמורי תהילים כאלה. דווקא בתהילים יש כמה מזמורים כאלה. אבל זה לא מה שרשי חושב, וגם לא מה שרשי חושב. אלא רשי אומר, הוא ידע מה הרפואות שעושים מהצמחים, איפה כדאי לשתות את הצמחים. בניסוח מודרני, החוכמה של שלמה התבטאה ברפואה, ביולוגיה, חקלאות, אסטרונומיה כנראה. זאת אומרת, במה שאנחנו קוראים היום, תחום המדעים הכלליים. אם נצרף לזה גם את הספרות והשירה, אז זה יהיה גם מדעי הרוח וגם מדעי הטבע, סליחה על המונח המודרני. אולי המונח המודרני הוא לא מוצלח, אבל הוא מבטא את תחומי העיסוק. זאת אומרת, התנך מציין את חוכמתו בתחומים שהם רפואה, ביולוגיה, חקלאות, ואולי גם ספרות ושירה, ואיננו אומר, התנך פה איננו אומר בפרק הזה, ולא במקום אחר, ששלמה דאג שכולם ילמדו תורה מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק אחד שלא יודע בהלכות תומה וטהרה. זה כתוב בגמרא על ימי חזקיהו. אבל זה לא כתוב בתנך על ימי שלמה. זה לא משנה כרגע הניסוח, ברור ש... אז בתנך הפעם כתב לא כתוב כמו בלשון הגמרא או המשך, אבל התיאור הזה לא כתוב. דווקא כתובים נושאים מאוד כלליים. ואני חושב שזה לא מקרה, אתם רואים שזה ממשיך פסוק פסוק. ועכשיו המסקנה. אם חוכמתו של שלמה הייתה בתחומי הרפואה, המדעים, ידיעת העולם, וגם אולי בתחום הרוח, החוכמה הכללית, ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, מעט כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. שוב, אני יכול לשאול את עצמי, אילו, אמר את האילו אני חושבים, כמו שחשבנו, ששלמה המלך הבין את טעמי המצוות לעומק, האם זאת סיבה שזה, שמלך צור, או ש... אני יודע מה, סגן מלך מצרים או מלכת שבא תבוא לשמוע? הם לא יודעים תורה. בגויים אין תורה. זה כתוב בתנך, אבל זה באמת נכון. הרי תורה הגויים לא יודעים. אז לשמוע שיעור כללי משלמה המלך, זה לא ייתן להם הרבה, כי הם לא מבינים כלום. נעשה שוב אנלוגיה. יעלה על דעתכם שנביא קבוצה של הוגי דעות או מדענים, אני יודע מה, כל חתני פרס נובל בעשר השנים האחרות, נזמין אותם לישיבה לשמוע פה שיעור גמרא. אני חושב שלא. לא בגלל שהם לא ירצו לבוא, אולי הם כן ירצו לבוא. אבל הם לא בתחום, אין להם כלים, זה לא מדבר עליהם, הם רחוקים מזה. אבל לעומת זאת, האם יעלה לדעת שראש הישיבה, מורנו הרב ליכטנשטיין, יעביר שיחה לאותה נבחרת שאמרתי על נושאי הגות כלליים, נגיד באנגלית, כי בכל זאת הם לא יודעים עברית, התשובה היא כן. כך אני חושב. לא יודע אם נזדמן לו קבוצה כזאת או כזאת, אני יודע שמזדמנות לו קבוצות, אבל זה נראה כבר יותר סביר. למה זה יותר סביר? כי אנשים מגויים שונים, שיש להם תרבות אחרת, רק שנתפת אני חשוב, והם לא בחוכמת התורה, יש להם הרבה מה לשמוע בתחום המשיק, באותו תחום שאפשר לדבר איתו, לדבר עליו, גם עם אנשים שהם לא בני בית בתורה. התחום הזה, טוב, אני אתן לך לשאול, כי אולי אני רוצה לענות לך, אז קודם כל תשאל. כן.
יכול להיות שהוא לשכנע אותם באמונה, במצוות.
נכון, אני חושב, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, ולכן רציתי שתשאל. אני חושב שאפשר להגיד משהו באמצע. זאת אומרת, לא חייב להיות ששלמה פשוט העביר שיעורים באסטרונומיה. יש בארץ מדי פעם הקונגרס די היהדות. כן? אבל אז היו מכנסים שוב, מלומדים מכל העולם, לבוא לשמוע פה דברי הגות וחוכמה וכדומה. זה אני חושב שאם זה בתחומים כלליים מדעיים, אז יש כינוסים מדעיים גם בארץ, אבל זה פחות מתאים. אפשר בהחלט להגיד, שלמה המלך היה לו מה להגיד להם בתחומי האמונה. אבל קודם כל, אז הביטוי על הארץ, הארץ אשר בנו ועד הזו שיוצא בקיר, על הבמה ולערוף, הביטוי קצת פחות מסתדר. אני דווקא חושב כמוך, אבל באופן אישי, אבל אני רוצה להראות שמה שמתואר בטקסט, הרי אנחנו לומדים עכשיו את התנך, רוצים לראות מה התנך מספר לנו על שלמה. מה שמתואר בטקסט, זה לא בדיוק ככה. ואני באמת חושב שאם אנחנו בכל זאת, גם אחר כך כשמלכת שבא תבוא, למרות שזה לא בפרק הזה, אבל אני לא יכול להימנע מלהזכיר, כי זה אותו עניין. מלכת שבא באה לשמוע את חוכמת שלמה, שוב מופיעים שם שני דברים בדיוק כמו שהופיע פה. מצד אחד, הפאר של מלכות שלמה, כלומר, העובדה שלא מדובר פה באיזה מלך קטן ומסכן, אלא באיזושהי עוצמה. הייתי אומר, העוצמה של המעצמה, כי היא אומרת שכן, לא נראה עד היום הזה וכו'. וגם שהיא אמרה, החוכמה הזאת שהיא השתכנעה ממנה. כן, לא האמנתי לדברים עד שבאת ותראינה עיניי. הוספת חוכמה וטוב. שוב, כשאני מדבר עצמי על קצ'ר, זה לא חשוב מאיפה הגיע, אם הגיע מיקוש, או שהגיע כמו דעה מסוימת מסרילנקה, זה לא חשוב מאיפה הגיע. אבל הגיע מארץ רחוקה, שיש לה ודאי תרבות מפותחת, יש לה גם מתנות יקרות ערך, היא מייצגת תרבות, היא לא באה איזה אחת שאין לה כלום, בין הכפר שבא לעיר. היא באה ומייצגת תרבות ועולם וידע וכוח ועוצמה, והיא עומדת ככה עם פה פעור. אז היא ראתה פה, אצל שלמה, גם א', שזאת מעצמה, לא איזה מדינה, כמו לפעמים באים אנשים לארץ, חושבים שפה עוד עם גמלים וככה, לא, זה מדינה מודרנית. אז היא ראתה מדינה מודרנית, מעצמה, שהיא לא העלתה על דעתה, ומה שיותר מרשים אותה כנראה, היא ראתה שלמרות, סליחה על המילה, למרות שהעם היהודי יש לו אמונות משונות, ודתיהם שונות מכל עם, שזה ודאי דבר שבלט בימי קדם די מהר, משום שגם התפריט ואורח החיים ועדר הפסלים, זה מן הסתם היה דבר שזעק לכל מבקר. כלומר, אני מתאר לעצמי שכל תייר נוכרי שהזדמן לארץ ישראל, ודאי בימי דוד ושלמה, שעבודת השם שלטה בכיפה, רצה לאכול במסעדה, רואה שרוב התפריט הוא לא נמצא, רוצה שבת, זה דברים ש... הרי אפילו אנשים שחוזרים בתשובה מרגישים את הדברים האלה כמין מחסומים גדולים. קל וחומר גוי שבא לארץ, ברור שהדברים האלה מאוד בלטו. אז בעולם העתיק, למעשה גם בתקופה הרומאית זה היה ככה, היהודים היו משהו משונה. היום זה כבר קצת אחרת, כי בכל זאת נצרות, אסלאם, קצת הפצנו את התורה, אז קצת למדו משהו. אבל זה בדיוק היה משהו מאוד חריג. אז היא באה והיא רואה שפה הכל יהודים משונים. משונים מצד אחד, אבל החוכמה שלהם מצד שני עוד מאוד גדולה. זה מגדיל את הפלא, זאת אומרת, זה באמת דבר מדהים. ובהחלט יכול להיות הדבר הזה. בכל זאת, אני מדגיש שהחוכמה הזאת היא מאוד מפורטת. עכשיו באמת, בהקשר הזה, זה גם מעלה את השאלה, למרות שזה לא הנושא של השיעור, אבל זה מעלה את השאלה, באמת, איזה מגע היה לשלמה עם חכמי הגויים? זה קצת גולש גם להמשך, יסלחו לי אלה שיעסקו בפרקים הבאים, אבל אנחנו יודעים שלשלמה היו הרבה נשים, וגם נשים נוכריות, וזה נזקף לחובתו. אבל באיזשהו מקום, אין ספק שמכל מלכי יהודה וישראל, אפשר להגיד כמעט מכל אנשי התנך, האיש שמוצג כבעל מגע וקשר, במובן גם החיובי, במובן הרציני, עם גויים ונוכרים, הוא שלמה. ברור שכל מלך מלכי יהודה וישראל קיבל משלחות דיפלומטיות. זה חלק מהעבודה שלו. אבל הסיפורים, מלכת שבא, זה סיפור שלם בספר מלכים. זה שבאו מכל הגויים מסביב לשמוע אותו, זה כתוב פה. זה שחוכמתו רבתה מכל חוכמת הגויים. כלומר, התנך מעצים את העניין הזה שהגויים באו לשמוע את חוכמתו. יכול להיות שזה ישתלב גם בפעילות כלכלית, כי ארץ ישראל או מדינת ישראל, יודעת להגיד, מלכות שלמה נגיד. מלכות שלמה ישבה גם אז, בדיוק כמו שאנחנו יושבים בצומת בינלאומית, אלא שבניגוד למצבנו היום, שאנחנו כמו קוץ באמצע העולם הערבי, בזמנו זה היה הפוך. זאת אומרת, שלמה ידע להפיק כנראה את היתרונות הכלכליים והאסטרטגיים מהעניין, ולגרום לכך שכל דרכי המסחר שעוברות פה, והשיירות וכדומה, ינוצלו מצד אחד ליתרון כלכלי, כלומר אתה גובה מכס על הסחורות, וזה בהחלט מתואר פה בכל המפעלים שלו, ומצד שני, וזה לא סותר, מאפשר גם איזושהי נהירה המונית של גויים לארץ ישראל, כדי לשמוע את דבר השם, וזה באמת בחזון הנביאים, הרי הנביאים רואים את זה כאיזה חזון עתידי נפלא, שכל הגויים ילכו, כן, ויבואו להר השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אבל יכול להיות שבמובן מסוים, זה התקיים בימי שלמה. אין לזה הדים כל כך בתנך, גם לא ברור, זה גרם לתנועת גיור המונית. אז הגמרא מדברת על עבדי שלמה, וזה מין תהליך גיור ש... גם כמו שזה מתואר בגמרא, זה לא היה הכי מוצלח, כי עבדי שלמה זה פסולי יוחסין. אז, אבל זה ביתמות, אתם יודעים, אבל יש להניח, בכל אופן, לא רק התאום של הגמרא, גם לפי תורת התנך, יש להניח שוודאי היו גויים שנספחו לעם ישראל. חלק אולי כמו היום, כי שמעו שיש ביטוח לאומי ותנאים כלכליים טובים, וחלק גם כמו היום, כי באמת ראו שיש פה משהו, שהאמת הזאת שיש בתורה דיברה אליהם. זה לא תהליך פשוט שאדם יחליף אמונה אחת באחרת, ותהליך הגיור הוא ודאי דורש גם עוצמות נפש, אבל זה יכול להיות. בכל אופן, מה שהתנך אומר ששלמה עסק בזה הרבה. עכשיו, יש דעה מעניינת של הנציב, שאומר אותה דרך אגב, אבל היא דווקא קשורה לזה, לכן אני מזכיר את זה פה, בפירושו לקורבנות המוספים בסוכות, אז הנציב אומר ששלמה המלך, הרי בסוכות זה קורבנות, נקדים ונאמר שהדעה המקובלת של חז"ל אומרת ש70 פרי החג כנגד 70 אומות העולם. כלומר שסוכות יש לו ממד אוניברסלי. אז הנציב הוא מוסיף שם ששלמה המלך היה מקריא את קהלת בחג הסוכות לגויים שבאו לשמוע את חוכמתו, ולכן אנחנו נוהגים לקרוא את קהלת בחג הסוכות, כי בעצם כבר שלמה המלך עשה את זה, אז אנחנו רק ממשיכים את המנהג שלו. כלומר, הקשר בין קהלת לחג הסוכות, מלבד כל הטעמים שאנחנו רגילים להגיד, אומר הנציב, בעצם כבר שלמה חיבר את זה בשביל חג הסוכות. לא בשביל חג הסוכות בתור חג, זה לא קשור לסוכות, אלא בשביל הייעוד האוניברסלי של חג הסוכות. אם לסוכות יש ממד אוניברסלי, והרי זה דבר שמקובל לומר, אז חוכמת שלמה יש לה ייעוד אוניברסלי, אומר הנציב. עכשיו, הנציב לא, מהפסוקים אני מזכיר רק בקצרה, עכשיו הוא אומר את זה ממש בקצר, בפרק של קורבנות המוספים. אבל אני חושב שהרעיון דווקא הוא די פשט, למרות שכשקוראים את זה בהתחלה זה נראה קצת מופרך. וכי אנחנו מדמיינים לעצמנו איזה מין כזה מפגש שיושבים בו כל מיני גויים, ושלמה המלך נועם באוזניהם ואומר את חוכמת קהלת. זה... במבט ראשון זה נשמע משונה, אבל כשקוראים בעצם את התיאור בפרק ה', זה בכלל לא משונה, ונגיד את זה בצורה אחרת. אנחנו רגילים היום לעולם המודרני, אבל גם בעולם העתיק הייתה התעניינות רבה בחוכמה. חוכמה הייתה מצרך מבוקש. איך אנחנו יודעים את זה? כי ספרות החוכמה הכללית, לא זאת של התנך, כן? נדדה מעם לעם, שם משלח עיקר לספרות חוכמה מצרית, ומדברים על מעבר של אנשים מפה לשם, ויש גם מקבילות מסוימות לשוניות, ספרותיות, בין ביטויים שנמצאים בתנך לספרות החוכמה הכללית, אז זה מראה שזה היה דברים שדיברו עליהם. דיברו עליהם, אולי לא כל עיקר שחרש וזרה דיבר עליהם, אבל אותם אנשים שנדבה רוחם אותם לעסוק בדברים שבכבשונו של עולם, הם התעניינו וחיפשו מענה לשאלות הקיומיות וכו'. ולכן העיסוק בחוכמה היה קיים, הרי התנך בעצמו אומר שיש חוכמת בני קדם, כלומר שבמזרח התיכון שהיה מלא תרבויות שונות, אליליות, אבל היה גם איזושהי בקשת חוכמה כללית, גם חוכמה במובן של ספר משלי, מוסר, התנהגות, וגם חוכמה במובן של להבין באמת את העולם ומה מטרתנו בעולם, כל הדברים האלה הגדולים. ולכן זה בכלל לא, הייתי אומר, מופרך לחשוב שמבקשי החוכמה האלה הגיעו גם לארץ ישראל. התנ"ך מספר על אחת כזאת, מלכת שבא. אבל אצל מלכת שבא אפשר להגיד, זה היה גם פוליטיקה וגם כלכלה. כלומר, זה קשרי מסחר, ופוליטיקה גם בא לשמוע איזה רעיון יפה. אבל בפרק אי אפשר להגיד את זה, כי כתוב שיבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, מעט כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו, וגם כשכתוב שהיא ישמעו בכל הגויים מסביב, עושה רושם שהייתה איזו תהודה. כלומר, להגיד בצורה ציורית, אני יודע מה, בשווקים בבבל ובאשור, הבריות דיברו, לפחות אותם חכמים דיברו, על החידושים שיצאו בירושלים. כן, שמעת איזה חידוש נאמר בירושלים, שם יש איזה מלך, שיש איזה תובנה חדשה. נכון, אז דרכם של חידושים כאלה זה לא הולך כמו סקופים עיתונאיים, אבל כמו שאנחנו יודעים גם בעולם היום, רעיונות, זרמים, עוברים ארצות ומקים גלים ומדברים על אנשים ויוצרים תנועות וסוחפים, זה עושה רושם שזה מה ששלמה עשה. ובמובן הזה בהחלט חוכמת שלמה היא מיוחדת, היא גם חריגה. היא חריגה, וזה אולי הדבר העיקרי. התנ"ך מתאר את זה בהרחבה, אבל אין לזה המשך. כלומר, לא מופיע תיאור כזה על מלכים אחרים. לא רק שלא מדגיש את חוכמתם, אלא שזה מה שהם עשו, ששלום בכל הגויים, ואני לא מדבר על עוצמה. מלך שמפחדים ממנו או מעוצמתו הצבאית, ודאי שהיו. מלכים שמשלו בכיפה, חז"ל אמרו את זה גם על אחיו במידה מסוימת, ודאי היה מלך חזק. משלו בכיפה כן, אבל שחוכמתם היא הדבר, זאת הסחורה שהם הפיצו בחוץ לארץ, זה לא מופיע, ושהייתה איזה מין נהירה, ושוב, אני רוצה לסייג, זה לא חייב להיות שבאו 5 מיליון תיירים כל שנה לארץ לשמוע את ההרצאות של שלמה, אבל אין גם צורך בזה. גם אם רק קבוצות יחסית מצומצמות שאנשים באו והלכו לארצות הגויים, והתחיל כמו שהרמב"ם מתאר כל כך יפה בסוף הלכות מלכים בקטע המצונזר, שהתורה, כאשר הנוצרים הפיצו אותה, המוסלמים הפיצו אותה, זה גרם לזה שבאיים הרחוקים כולם התחילו לשאת ולתת בדברי הנביאים. אז נכון שהם סילפו את התורה וגרמו לנו הרבה עוולות, אבל בסופו של דבר הם שימשו כסוכני הפצה של רעיון האמונה בקדוש ברוך הוא, ולכן אומר הרמב"ם, כשיבוא מלך המשיח כבר העבודה תהיה קלה, כי הדתות האלה, למרות הצרות שהן עושות לנו, והרמב"ם עצמו הרי סבל לפחות מהמוסלמים מהצרות שלהם, למרות הצרות שהן עושות לנו, אבל הן ממלאות תפקיד כסוכני מידע, סוכני תיווך לתווך את המידע, במקרה הזה את האמונה המונותאיסטית, ועוד דברים מדברי הנביאים וחזון הנביאים. אז הם מסלפים את דברי הדבר של המסלם וכו'. אבל יגיע עת, אומר הרמב"ם בזמן הגלות, אם היה חי היום, אולי היה אומר את זה ביתר תקיפות, יגיע עת שהגויים יותר ישתכנעו ביהודו של עם ישראל, באמת התורה וכו'. אז במובן דומה, אולי סד שלמה צריך לפרש את זה כך. מצד שני, אמר לי מישהו, גם שפעם דיברת על זה עם מישהו, אז אמר לי, אולי התנ"ך מספר את זה כדי להגיד מה הסכנות שבעניין. הרי שלמה המלך, אם הוא המצטיין מכל המלכים, דווקא במגע עם הגויים. נו, מה גרם בסוף? בסוף נשב איתו את לבבו, כלומר, רצית כל הזמן לעסוק בחוכמה כללית וללכת לפקולטה הזאת ובאוניברסיטה ההיא ולדבר שם ולהופיע פה. בסוף קצת נדבקת, היה עדיף שתסגור את עצמך בדלת אמות של הלכה ולא תנזק. אני לא יודע אם באמת זה מסר שהתנ"ך רוצה לומר או לא, אני אומר ברצינות, זה יכול להיות שזה חלק מהעניין. כלומר, התיאור ששלמה היה עסוק בחוכמה כללית, זה נאמר פה, זה לא אני אומר, כן? כי העץ, הארץ וכו', וגם ככה הפרשנים מבינים את זה. כלומר, שחוכמתו הסתרעה על תחומים הכלליים, ולא על תחומי התורה בלבד, זה מפורש. שהיה לו מגע גדול עם הגויים, זה מפורש. האם זה נדרש לשבח או לגנאי? זאת קצת שאלה. יכול להיות שזה נדרש לגנאי, כלומר, כאן זה מופיע כתיאור יפה, אבל כשאנחנו בוחנים את זה במבט כולל של שנות מלכותו, אז הפתיחות הרבה הזאת, אם להשתמש במילה מודרנית, לא כך מוצלחת, אבל אין מילה אחרת, יכול להיות שהיא הביאה נזק. ואולי בגלל זה, מלכים אחרים לא חזרו על זה. לא שלא עסקו בחוכמה, לא חזרו על זה. ויכול להיות אחרת, ששלמה המלך מציג לנו איזשהו מודל אידיאלי. זאת אומרת, באמת המודל האידיאלי של המלך, שלזה חיכינו וזה, ושזה יש מלך, זה גם לשפוט בצדק, וגם להרבות בחוכמה, וגם שנהיה אור לגויים, כמו שאמר בשעתו בן גוריון, כן? שנהיה אור במובן הרוחני לגויים. כלומר, שנשפיע עליהם מבחינה רוחנית. זה היעד, נגיד, זה אחרת, שאני ממלכת כהנים וגוי קדוש. איך נעשה את זה? יכול להיות שהדרך לעשות את זה היא דרך החוכמה הכללית. כלומר, אולי זה מה שהתנ"ך רוצה לומר, שאם אנחנו רוצים להידבר עם הגויים, להשפיע עליהם, לקרב אותם לעבודת השם, זה לא יעשה במישורים ההלכתיים המצומצמים, כי הם ייחודיים מדי ולא ידועים לגויים. זה יכול לעשות רק במישור האמונה הכללי, שבו יש לנו איזשהו שיג ושיח. אל תשכחו שאנחנו היום בעולם אחר מאשר העולם העתיק. היום אנחנו יכולים לדבר על מישור אמונה כללי, כי יש דתות שמאמינות בכל אחד, אז לפחות הבסיס הזה, והתנך הוא ספר שידוע בעולם, זאת אומרת, בכל זאת הנוצרים מאמינים בתנך ברמה כזאת או אחרת, אז יש על מה לדבר. אפשר, בימי שלמה זה לא היה המצב. זה לא שהעמי אשור או מצרים האמינו בתורה ובתנך, ודאי שלא, הם היו עובדי אלילים. אז ודאי שההידברות איתם הייתה הרבה יותר קשה. יכול להיות שאתה צריך לדבר איתם באמת, אולי באסטרונומיה או בביולוגיה, ואיכשהו להגיע מזה להכרה באחדות השם וייחודו. אני לא יודע, אני לא יודע לתאר איך זה נעשה, אבל אני רק אומר, יכול להיות שאולי זה המסר, שבאמת החוכמה הזאת המיוחדת של שלמה, היא אפשרה לו את הניסיון לפחות להשפיע, ובכל מקרה, אני חושב, זה אני רוצה לסכם, נדמה לי שהתיאור הזה של מלכות שלמה בא לומר שיש למלכות ישראל איזשהו מסר כלפי חוץ, ולא רק בקיום התורה. קיום התורה זה ברור, זה מובן מאליו, זה דבר שאין צריך לומר, אבל יש איזשהו מסר. גם העוצמה, אני חוזר לתיאור הזה, העוצמה שמשדר פה התיאור על שלמה היא איזשהו מסר בינלאומי. למה זה חשוב שממלכת שלמה היא ממלכה גדולה, מסודרת, מלאת עוצמה? כי כנראה זה חשוב. הרי אם אנחנו חושבים שאין ערך של עצמו לשאלה כמה אורבות וכמה סוסים, כמה זהב וכמה אבנים, איזה בניינים הוא בונה וכו', ואני חושב שבדרך כלל אנחנו לא רואים בזה ערך של עצמו, אז מה כן הערך? הערך הוא שעם ישראל חי במסגרת שהיא לא נופלת מהממלכות השכנות, מבחינות מההיבטים הארגוניים, כלכליים, טכנולוגיים מצד אחד, ומצד שני הוא, בלי לסתור את זה, הוא חי חיים של תורה ודבקות בקדוש ברוך הוא. זה מה שמייחד את העניין. אחרת כל התיאור הזה הוא חסר טעם. זאת אומרת, אם לסכם את כל המכלול, יכול להיות שהתיאור הזה בא לתת איזשהו הסתכלות קצת, אני לא יודע אחרת, אבל על מלכות שלמה. העוצמה של הממלכה היא לא רק ברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ודאי היא גם ברכה. כל יהודה וישראל אוכלים ושותים ושמחים. היא ברכה. אבל מעבר לאותה ברכה, יש בה מסר. יש בה מסר, כי הקמת, קיום לאומי במסגרת מסודרת מעצמתית, משדר מסר, נגיד זה פשוט בשפה מודרנית, שקיום התורה לא מחייב אותנו להיות בעליבות בתחומים אחרים. לא מחייב אותנו להזניח את כל שאר התחומים ולעשות אותם בלתי ראויים. אלא להפך, הוא יכול להתבטא דווקא מתוך גדלות של מעצמה מהתחומים הכלכליים ארגוניים מצד אחד, ושל חוכמה, חוכמה גם חוכמה כללית מהצד השני. עד כאן להיום, יש שאלות, אני מוכן. תודה.